היי,
שלום.
היי.
היי.
מה קורה?
בסדר.
מה שלומכם, קהל?
קהל יקר שלא שומע אותם. אני לא אוהבת שפונים לקהל. את יודעת, הבנתי שאני חושבת שזה קצת כזה... זה שאפתני.
זה שאפתני?
סתם, יכול להיות שלא.
את לא אישה שאפתנית?
אני אישה שאפתנית, יש לנו מלא קהל. קהל בבית ששומע אותנו.
יש לנו מאזין אחד באמריקה שהקשיב פעם אחת בטעות לפרק.
אולי הוא חשב שזה טוביה צפריר.
האמת שכן.
מה?
אולי הוא חשב שזה מה?
טוביה צפריר.
טוביה צפריר? לא, לא, לא. חשבתי שזה לא משנה.
מה חשבת שאמרתי?
משהו על זה שזה טוב.
הגיוני. אסתר, את מוכנה לפרק שלנו היום?
אז ברוכים הבאים לעמי צפריר. פודקאסט של שתי בנות שהן חברות ומילניאליות. ואנחנו בוחרות כל פרק נושא כלשהו, שהוא בדרך כלל חברתי. מתייחסות אליו גם מנקודת מבט של היסטוריה ומחקר, וגם בעצם מה אנחנו חושבות עליו.
נכון.
בעולם המודרני שלנו, ואנחנו נמצאות.
נכון, אז בעצם כמו שאסתר אמרה כל פרק, אנחנו באמת מנסות להביא סיפורים מעניינים מהנושא, ובסופו של דבר גם לקחת מסקנות לחיינו האישיים.
או לצפריר.
או לצפריר בשבוע אחר של חיי.
הנרטיב, ואני דבוק בנרטיב. והיום הנושא שלנו יהיה מוזרויות.
נכון.
הרגשת אי פעם מוזרה, רזי?
וואי, האמת היא שמאוד. אנשים לא רואים אותי, כי זה פודקאסט.
נכון.
אבל אנשים לא יודעים, או שהם כן יודעים, כי חלק גדול מהמאזינים שלנו מכיר אותי. יש לי... גמישות יתר בכל עברי גופי, כאילו באמת, גם בלסת מסתבר, כאילו הלכתי פעם לרופאת שיניים והייתה כזה, הלסת שלך ממש גמישה והייתי כזה, כן, זה כל הגוף ככה.
I know.
אבל זה בעיקר מתבטא בכפות רגליים שלי, או בשם אחר, קוראים לזה pigeon toes, שזה שהרגליים שלי הולכות פנימה במקום ללכת החוצה, ואני הולכת קצת כמו ברווז, מה שגרם לי בתור ילדה לקבל את הכינוי, שאני אתן לכם לחשוב עליו, בראש, לבד, שגם מתחרז עם השם שלי, ואסתר
בני... אני הבאתי את הכינוי הזה בלי לדעת את הסיפור רקע, ואז הסבר שרזי לא אוהבת. אבל בסוף היא כן נשרה לי את זה. כי ככה, זה השם שלך בטלפון שלי.
כן, יודעת.
זה עבר אישור בסוף, אני לא בריונית. לדעתי אפילו יש ספר ילדים כזה, לא?
כן, יש ספר ילדים, בגלל זה הכל התחיל.
אוקיי, אני לא ידעתי את זה בכלל.
מסיבת יום הולדת.
אני פשוט עליתי על זה, זה כל כך צפוי.
אבל כן, אני הולכת עקום, והרבה פעמים אנשים כאילו, נראה לי שעם הזמן כזה, כשהייתי ילדה לאנשים, לא היה אכפת להגיד לי, את מוזרה, את הולכת מוזר. אבל עם הזמן לאנשים נהיה יותר ויותר כאילו מביך, ואני כזה, לא, כאילו, אל תרגישו רע, אני יודעת שיש פה...
אבל גם אין מה להעיר על זה.
נכון, אבל גם כשכזה, אנשים כזה, יואו, את שמת לב שאת הולכת עקום, והייתי כזה...
אני יודעת.
כן, אני...
ככה אני כל חיי.
אני חיה עם זה.
כל בוקר.
כן.
כן. אני גם, היו לי... השיניים החלביות שלי לא נפלו הרבה מאוד זמן, היה צריך לעקור אותן בסוף, אז השיניים הבשריות שלי התחילו לצמוח מעליהן, וזה היה בניבים. אז ממש הייתי כמו ערפד. היו לי מין, מעל הניבים החלביות שלי היו לי ניבים בשריות, והייתי יכולה לחייך ככה שיראו לי רק שתי שיניים כזה קצת. פעם אחת ממש הבהלתי ככה מורה. ובתור ילדה תמיד חשבתי שזה ממש מגניב, והיה לי ברור שבאיזשהו שלב פשוט הולכים לסדר את זה. באמת מה שקרה, עקרו לי את השיניים ושמו לי קוביות, ונראיתי כמו ערפד מתבגר. זהו, אני אהבתי את זה, הייתי כזה, וואי, מגניב. כזה, אני, יש לי ניבים כאלה.
אני יכולה לשלוח אתכם.
ואז באתי למשפחה שלי, ביקרתי אותם באמריקה, והיינו עם דודה שלי שאני פחות מכירה, והיא כזאת אישה מאוד מסוגננת וזה, ואז היא רצתה לצלם את כולנו, את כל הילדים, ונעמדנו, וחייכתי, כי אני ילדה ואני מחייכת, ואז היא ראתה את הפה שלי, והיא אמרה, אולי את יכולה לא לחייך?
אומייגאד.
אני יודעת.
איזה כואב. כן. וואו. אסתר.
כן. וכל הביטחון העצמי שלי התנפץ אותו רגע לאיזו שלולית קטנה, ואמרתי לה, לא, אני לא יכולה לא לחייך, זו תמונה.
זה מה שעושים פה.
זהו.
לא הבנת את הקונצפט.
והתלנתי לסבתא שהבאתי כזה, היא אמרה לי לא לחייך. זה לא יפה למח את זה לילדים. כן, זה היה קטע, אבל גם בלי קשר לזה, התלבשתי נורא מוזר, היו לי תחביבים מוזרים.
כן.
אני, עד היום, כאילו, אנשים קצת יכולים להפיל את התגיד, אז נראה לי על שתינו.
כן, נראה לי שאני גם באופן מאוד מודע, אני חושבת שבאירועי החיים לימדו אותי שפשוט כאילו להיות נאמנה לעצמי. אם אני מוזרה, זה חלק במי שאני. כאילו, זה אחלה. להילחם בזה זה רק, זה רק כאילו יערוס.
נכון, אני חושבת שלהיות מוזר זה באמת פשוט
It's
לא...
It's the new cool.
זה כשאנשים יושבים בחדר ומבינים שיש סיטואציה שיש להם שתי דרכים להגיב עליהן, mm-hmm. או בדרך שבה יהיה מקובל וצפוי שתגיב, וזה בעצם הדרך הבטוחה, mm-hmm. או הדרך שבה אתה חושב שצריך להגיב.
נכון.
וזה מה שיקבע את הסטטוס שלך. קראו לי הרבה פעמים בלימודים שפשוט אמרתי משהו, וזה לא היה משהו ש... המעליב, הפוגעני, זה פשוט היה משהו שכאילו, לא יודעת מה, התשובה הכלה.
לא קונבנציונלית, כן.
זהו. והם ממש אנשים שהיו כזה, אסתר. ואז הם עצרו לשנייה ואמרו, את כנה. כאילו, סבבה, אבל זה תמיד ברור שיש איזה אנדרליין מתחת של את כנה, אבל אני לא לוקח את השם הזה על עצמי.
כן, גם אני חושבת שהמוזרות שלי בעיקר מתבטאת בכזה כנות יוצאת דופן. כן, אבל אני רוצה שנחזור לשיניים שלך, כי האמת היא שבהכנות לפרק הזה, אז גיליתי שביפן הם עושים מלא ניתוחים כדי להפוך את עצמם או דומים לדמויות מהארי פוטר, או ניתוח שהוא ממש נפוץ, זה כאילו להוציא את הניבים החוצה, ולסובב אותם קצת, שהשיניים של הניבים יהיו יותר עקומות.
כמו חתולים כזה.
קצת כמו עורפדים יותר לדעתי. ואני כזה, אומייגאד, אסתר, היית מתקבלת ביפן.
אני אופנתי ביפן.
בתור, כאילו...
כן, אבל זה היה כאילו עוד שיניים נוספות יותר, כמו קריש אולי. יש גם אנשים שמחדדים את האוזניים.
כן.
ראיתי פעם מישהו כזה בעיר. אוי. שהיו לו אוזני אלף כאלה.
כן, אבל יש אנשים שגם נולדים ככה עם אוזני אלף.
לא, הוא ממש עשה את זה. הוא היה עדיין עם התפרים של הניתוח.
אוי.
כן.
איך. סתם, לא איך, שעשו מה שבא להם.
כן, אין בעיה, זה ממש קטע. סתם, זה גם יכול להיגרר לדברים יותר גרועים, כמו דיסמורפיה, שאתה פשוט לא יכול לקבל את הגוף של עצמך, אז אתה כל הזמן מנתח אותו ומשנה אותו.
בקוריאה יש ניתוח שפשוט כאילו גורם, בעיקר אנשים עושות אותו, בדרום קוריאה, שפשוט כאילו מקבצים את השרירים סביב הפה, ואז זה גורם כאילו לחיוך תמידי, את עצבנית, את שמחה, את עצובה, את תמיד מחייכת. כאילו,
אני יודעת שיש משהו עם אפפיים.
לסגור את הפה, את הפה בצורה סבבה.
אני יודעת שעושים משהו שמוסיפים כזה שקיות, קצת שקיות מתחת לעיניים, גם באסיה. טוב, ואז יש את המערב שמוסיף עצמות ומעביר שומנים.
אבל נראה שבסופו של דבר המודל יופי הזה שהוא מאוד שונה במקום למקום, גם כאילו יש לו הרבה השפעה על הגנטיקה שלנו. כאילו נראה לי שקראתי כתבה על זה שאין באמת סיבה ללמה העיניים של כאילו האסיאטים יותר מלוכסנות, חוץ מזה שזה כאילו, זה היה מודל יופי הרבה מאוד שנים שם, כאילו, ואז נשים עם עיניים יותר מלוכסנות,
פשוט המשיכו, הולידו יותר ילדים.
כן, שאין לזה שום יתרון גנטי.
כן, כי יש את העניין שאנשים אטרקטיביים כנראה כזה יזדווגו אחד עם השני והמשיכו הלאה. צאצאים לעומת אנשים פחות שאולי כן, אולי לא, אבל עדיין.
אבל לא על זה הפרק שלנו.
לא על אנשים יפים.
נכון. יש להם מספיק דברים אחרים לעשות בחיים.
כן.
להיות מצליחים, בסדר.
מדברים על מוזרויות, ובעצם כן. איך החברה מכילה את המוזרויות האלה.
נכון.
בין אם זה להיות מובך מלהעיר לבן אדם על משהו שהוא חווה כל יום,
mm-hmm.
או בין אם זה לומר למישהו לא לחייך בתמונה.
נכון.
כי זה לא אסתטי. או בין אם זה לשנות את עצמך, כי אתה לא אוהב את איך שאתה נראה.
אבל איפה עבר הגבול בעצם?
מה זאת אומרת?
אני יודעת שאם נגיד אני הייתי רואה את עצמי מהצד, אולי בתור ילדה הייתי מעירה על זה,
אבל זה מסקרנות יותר.
כן, אבל בתור בן אדם מבוגר, לא הייתי אומרת על זה כלום.
לא הייתי אומרת על זה כלום, וגם הייתי משתדלת שלא לייחס לזה שום חשיבות. לא לזה, אני גם...
אבל נגיד אצלך, אם את חושבת שהיית בסיטואציה עם הדודה?
מה זאת אומרת?
כי אם אני הייתי הדודה? כי גם לך אכפת מאוד דברים אסתטיים. נראה לך שהיית אומרת לעצמך?
לא הייתי מעירה לבן אדם על דבר כזה. גם יש אסתטיים, ואז יש
פוגני.
בן אדם שעומד מולך, וזה הרבה יותר חשוב ביחסים הבנישיים שלכם.
זה נכון.
זה לא שעשינו עכשיו פוסטר ענקי.
נכון. זו תמונה משפחתית.
כן.
של ילדים.
סך הכל.
שתמיד שלנצח יוכלו להיות כזה, אני אסתר, זוכרים?
ואני די בטוחה שהתמונה הזאת עדיין קיימת, והניבים שלי נוכחים שם. גם מה זה, גם אסתטיקה היא מאוד עניין סובייקטיבי.
נכון.
היא יכולה נורא להשתנות.
וזמני.
כן, עובדה שאני לא חשבתי שזה נורא מכוער בתור ילדה, חשבתי שזה מגניב. הכרתי עוד מישהי שלקח, היא גם חשבה שזה מגניב.
זה באמת נשמע מגניב.
כן. אני שמחה כמובן שעכשיו אין לי אז מוזרויות. בעצם, אנשים היו מוזרים הרבה מאוד זמן, במובנים הרבה יותר גם קיצוניים מאשר שיניים או רגליים, אלא באמת מוטציות גנטיות. זה התחיל עוד בעמי הביניים, ואחד מהסימנים המוקדמים לזה היו שני אחים, בשם ג'ונס ולזרוס בפטיסיה קולורדו, שהיו תאומים סיאם עם איטלקים, והם בעצם היו חלק מחצר המלך צ'ארלס הראשון. מה שהיה שם זה שהיה את, אני לא בטוחה לגבי השמות, אבל אני די בטוחה שהיה את ג'ונס, שהוא היה לו גוף, ואז לזרוס סוג של פשוט הידלדל מהחזה והבטן שלו.
אוקיי.
אבל היה חי ותפקד, וכאילו, היה גם בן אדם סוג של משל עצמו.
היה לו אופי.
כן, הוא כאילו, הוא היה בן אדם בסדר, אבל זהו, ושם הם עבדו. בזמן שהם לא היו בחצר המלך ולא שימשו למען בידור, ג'אנוס היה מסתובב במין גלימה כזאת שכיסתה את לזרוס, כי זה פשוט הציק להם שכולם מסתכלים עליהם.
אוי, זה מזכיר את הארי פוטר. כן, הקטע של לורד וולדמורט היה על הראש של הבחור ההוא, ואז הוא שם כובע עליו.
אבל זה לא היה בגלל התשומת לב.
אבל אם היו רואים... אז היה תשומת לב. היי, מה?
זה היה משהו שהיה מאוד מקובל אז. אפילו יש ספר אחד שקוראים לו... אני חושבת שזה או הגיבן מנוטרדם או האיש הצוחק.
אוקיי.
אוקיי, אני באמת לא בטוחה איזו הם, אבל שתיעדו שם את זה שהיו לוקחים ילדים ממעמד מאוד נמוך, ומגדלים אותם בחביות.
אוקיי.
אבל עושים חורים לידיים שלהם.
אוקיי.
ואז הילדים היו נשארים קטנים, אבל הידיים שלהם היו הופכות להיות ארוכות.
אוקיי.
ואז היו משתמשים בהם כי אנשים עברו עד לצחוק על זה, והם היו כזה עושים טריקים.
אוי, זה עצוב. כן.
אבל זה משהו, זה מין כזה מידע שיש לי בראש, אני לא יודעת כמה זה אמיתי. דברים קרו, כאילו, גם אם הם היו בכוונה אולי. זה בעצם הייתה התחלה של מה שנקרא פריק שואו אחר כך, שזה נהיה מאוד פופולרי בקרקסים. כל מיני אנשים עם בעיות גנטיות בדרך כלל, הרבה פעמים מין בעיות של כרומוזומים, כזה נשים עם זקן,
כן.
או כזה גברים עם חזה.
מוטציות גנטיות.
זה גם כן, מוטציות גנטיות, פשוט גם זה היה מין זן נפוץ כזה של ערבוב מגדרי, כאילו לא מגדרי, ערבוב של שני המינים, אבל גם דברים כמו, או, יש לו זנב, או הוא נורא מכוער, יש את איש הפיל,
כן.
שהוא פשוט עם פרצוף מנופח כזה, ומעוות. כן. כן, שהיו ממש מציגים, והרבה רופאים וסטודנטים לרפואה היו באים להסתכל על הפריק שואו שלו, פשוט כדי לראות את זה, סוג של מנקודת מבט שהיא כבר כמעט מקצועית ומתעניינת.
אבל האם זה תמיד היה ככה, מנקודת מבט שהיא כאילו מתעניינת, או שלרוב זה היה מקור ללעג, הפריק שואו?
אז זה קצת השתנה עם החברה, כי הפריק שואו התחילו בעצם באירופה, באמת בקרקסים נודדים, שאז היה ממש נחשב לפשוט בידור, אחרי זה זה גם עבר לאמריקה, ונהיה ממש ממש פופולרי, וזה מאוד נכנס שם לעסקי הבידור, במיוחד אצל מעמד הביניים, ש... לא היה להם כסף בשביל דברים מטורפים, אבל הם כן רצו להעביר את הזמן, אז הם יוכלו ללכת לקרקס או ללונה פארק. אז כן, גם הדברים האלה עברו כזה קרקסים נדדים ללונה פארקים, ואפילו כזה מוזיאונים, או ממש בתים שיועדו לזה. בדרך כלל לא פשוט באו להסתכל עליהם, אלא האנשים האלה גם ידעו לעשות כל מיני טריקים, וכזה ג'נגלינג, ועוד משהו. עם הזמן, כזה, במאה ה-18 זה עוד היה קטע, לא, כן, במאה ה-19 זה עוד היה קטע, ובתחילת המאה ה-20 זה כבר התחיל להיות, זה עדיין היה קיים, אבל זה היה נחשב לבידור מאוד זול, ולמאוד כזה...
גרוטסקי.
כן, כאילו משהו ש... אתה די מוזר אם אתה הולך לזה. ואז כנראה גם יותר סטודנטים לרפואה התחילו להיכנס למופעים כאלה באמת מתוך עניין, ועדיין, כי פשוט אנשים נורמטיביים התחילו להתרחק מזה, אז כנראה שאנשים יותר מקצועיים התחילו להתקרב לזה.
שינוי בקהל היעד.
כן.
שהוא מעניין, כי זה דווקא כאילו לעלות ברמה, כשהרמה יורדת.
כי תמיד יש משהו שהוא יותר מרוחק כשאתה מגיע ממקום מקצועי יותר. כי אתה לא בא באמת להתבדר, אתה בא ללמוד משהו חדש, סוג שונה של
התעניינות.
גירוי למוח, כן.
אז אני בהקשר הזה מצאתי דווקא משהו שהוא דומה כאילו לפריק שאוז, אבל לא, שזה גני חיות של אנשים. אז זה התחיל בעצם באמצע ימי הביניים, זה היה נקרא או גני חיות של אנשים או כפרי שחורים, אבל זה לאו דווקא היו שחורים. בתקופת הרנסנס, הקימו את הגן חיות הראשון בוותיקן על ידי אנשי מדיצ'י, ובתוך הגן חיות הזה היו כ-20 קבוצות אתניות.
כמה נעלה מצדם?
כמה נעלה?
כמה
נאור?
כן.
עד המאה ה-20 בעצם כבר היו גני חיות כאלה בכל הערים המרכזיות באירופה, וממש כזה יכלת לבוא ולראות כזה פשוט אנשים
שהם
מקבוצה אתנית אחרת.
כן. זה גם היה קטע שפשוט הביאו, נגיד, אנשים, הייתה איזו אישה אחת שהיא עשתה מין, הלסת שלה הייתה נורא רחבה, ראיתי תמונה של זה, כמו רחבות כאלה באוזניים, אז שזה פשוט משהו שעשו אצלה, לא יודעת מה, בכפר או בתרבות שמנה היא הגיעה, ואז לקחו אותה בתור פריק שואו, אבל גם פשוט נגיד, נשים נורא מקועקעות, יכולו ללכת לפריק שאוז.
כן?
כן.
מתי היו נשים נורא מקועקעות?
זה כבר יותר מאוחר, זה כבר המאה ה-19 יותר.
אוקיי. אז כאילו זה פשוט היה גני חיות של אנשים רגילים.
אתה לא יכול לטוס למקומות ולראות דברים, אז אתה פשוט כזה...
לא, אתה לא חייב. יש לך את זה פה, בגן חיות.
אז זה ממש מזר שהם בתוך כלובים. זה לא כמו מופע עכשיו. זה לא כמו כזה, לא יודעת מה, ללכת לקונצרט של טופים יפנים או משהו. זה פשוט...
פשוט בני אדם, קבוצה אתנית אחרת.
והם היו חיים בכלובים?
כן, הם היו חיים, כאילו, חיים שלמים, אבל זה היו החיים שלהם. וזה קצת, כאילו, דפוק.
קצת?
קצת הרבה, כי תחשבי על זה שנגיד, נראה לי שקניבליזם לא היה נהוג באותה תקופה. אנשים כבר, כאילו, נראה לי הרבה זמן חושבים שקניבליזם זה טאבו.
כן.
אבל, כאילו, אם אתה יכול לשים חיות בכלוב, ובני אדם בכלוב, מה ההבדל בין... לאכול חיות לבין לאכול בני אדם. כאילו, את מבינה מה אני אומרת? את שניהם. איפה עובר הקו? כן, תגיד שהשתפה הזאת בעצם הגיעה למיגור אחרי תופעות ידועות בשם השואה, ואחרי זה רק התחילו למגר את התופעה הזאת של הגן החיות.
מה? זה היה...
עד... כן.
עד שנות ה-30 של המאה הקודמת היו גני חיות של בני אדם.
יכלת לראות. האמת היא שהגעתי לכל העניין הזה דרך פוסט של מישהו שאמר שסבא שלו הלך לראות בגן חיות. כן. והייתי כזה, מה? מה?
אין קץ לכל ריאליזם. אימא לי. זה קצת כמו שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו באמת מאוד מנצלים תיירות. כמו שסבתא שלי טסה לתאילנד, נראה לי סבתא שלי תהיה בכל פרק.
רגע, חכי.
אוקיי, אני מחכה,
אני אגיד משהו על תאילנד. אז כאילו זה ממש התמגר, כאילו שנות ה-50 ממש הפסיקו את זה, אבל ב-2005, בגרמניה, לא שכחו הרבה, קם תצוגה זמנית של כפר אפריקאי, שבו גם הציגו אנשים כאילו הם חיים בכפר אפריקאי. אני לא יודעת אם זה, כאילו בגלל שזה היה 2005, אז נשמע לי שזה היה כבר יותר כזה כמו המופעים שעושים כזה בארצות הברית, של כזה...
של כזה אימישים?
The Wild West, וככה התנהגו אנשים בתקופות האלה.
אבל זה אמריקאי, זה מוזיאון שמלמד על אמריקה. אני גם הייתי בכזה כפר, שזה כאילו כפר של אימישים, ויש שם אנשים שהם כנראה לאו דווקא אימישים, אבל הם מלמדים איך היו פעם.
כן.
אבל זה לא היה, הנה תראו אימישים עובדים.
לא, זה היה כאילו ממש... כאילו, על זה היו מלא ביקורות. ומה שהכי מצחיק זה שזה קרה בגרמניה. אתם הכי הייתם אמורים ללמוד. כן. אתם לא זוכרים את האיש הזה, היטלר? אבל הקטע הוא זה שאחרי זה, 3 שנים אחרי זה בעצם, בתאילנד, התחילו גם להיות גני חיות של נשים, שזה בנות הקארן, שהן הנשים ששמות טבעות סביב הצוואר.
כן.
אז יש כאלה תצוגות שלהם.
נכון, זה לא בדיוק גן חיות כן. של ללכת ולהסתכל על בן דם בכלום, אבל זה ממש תיירים לבנים, כגון סבתא שלי, שבאים לכפר, ויש שם בחורות שיושבות עם הטבעות האלה, ואת יכולה להתיישב ולהצטלם איתן. וזהו בעצם, את פשוט כן. כאילו באה להסתכל עליהם.
אז מסתבר שזה אטרקציה, אבל שהם כאילו תחת איזשהו חוזה. זה לא חופשי לגמרי, כאילו זה לא...
כן, זה באמת מוד... אני גם מבינה למה אנשים הולכים לזה, כי הם כזה, אוקיי, בא לראות את התרבות פה, אבל ברור שזה גם יהיה במודל עסקי כלשהו, כן. את לא פשוט נכנסת לכפר רנדומלי ומתחילה להסתכל על אנשים. וואי, בטח גם מגדלים שם ילדות בכוונה בשביל לקבל על זה כסף.
נכון, זה נורא.
כן, כי זה כבר בטח, לא יודעת כמה זה כבר... משהו שהוא תרבותי לעומת משהו שהוא כלכלי.
האמת היא שאותי כששמעתי על זה, זה ממש החריד אותי, במובן של... כי אני מרגישה שהיום אין את הדברים האלה, אבל בנושא אחר שאולי כאילו קצת לוקח אותנו רחוק מהנושא שאנחנו מדברים עליו, אבל דארקנט, וכזה סחר באנשים, או כזה אנשים שמצלמים, קולעים אנשים ומצלמים אותם.
כן.
כזה, ואנשים אחר כך פשוט צופים להנאה האישית שלהם ולסטיות המיניות שלהם. זה ממש מפחיד ולחשוב על זה שאנשים היו עושים את זה עד לפני 50 שנה בצורה כל כך כזה גרוטסקית וכל כך כזה שהם אפילו לא הבינו מה לא בסדר בזה.
זה עניין של אנחנו נהיים יותר טובים, אבל אנחנו פשוט מסווים הרבה דברים שאנחנו עושים. כי אף אחד לא ילך לראות גן חיות בארץ ישראל של יפנים או משהו.
נכון.
או של סינים. אבל מלא אנשים טסים לתאילנד והולכים לראות את הבחורות האלה, כי זה כאילו, הם מרגיש שאתה מבקר בכפר שלהם, ושהם פשוט מקבלים על זה כסף, אבל זה עדיין, זה מוזר. זה מוזר וזה מאוד לבוא כמו איזה חייזר, ולהסתכל על כמה דברים, ואז אתה עוזב, אבל מה קורה עם האנשים האלה?
כן. מה קורה עם האנשים האלה? זה בדיוק זה. ונראה לי שהיום זה אפילו יותר גרוע, בגלל שנראה לי שאם זה היה נגיד בגני חיות כאלה, אני לא יודעת מה היה היחס לאנשים. כנראה גם היה היחס של כמו חיות. אבל היום שכזה אנשים צופים באנשים שנחטפו. נחטפו והם מודעים לזה שהם נחטפו.
אלה אנשים, אנשים בדארקנט, אלה לא אנשים מוסריים, רזי. מתי קראת על זה?
לא יודעת, לפני כמה חודשים.
אוקיי, זה מסביר דברים. גם כשאני פעם ראשונה גיליתי על הדארקנט, הייתי כזה וואו, אני צריכה לקרוא את זה הכל.
הייתי כזה וואו. כן. אמא, אבא, איפה אתם? תגידו עליי מהעולם האכזר הזה.
הדארקנט עושה את זה לאנשים, אתה פשוט נהיה אובססיבי לזה לאיזה תקופה?
לא, אני לא אובססיבית, זה פשוט מפחיד
אותי ממש. פשוט המחשבה שרצה בראש על זה, ואז משחררים, כי...
יש חיים אחרי המוות.
כן, לא, זה באמת נורא, אבל... גם גני חיות באופן כללי נהיים הרבה פחות פופולריים, כזה... אני אישית לא אוהבת כל כך גני חיות, אלא אם כן, אם זה גני חיות מהסגנון הזה של יותר שימור, ושבאמת עובדים על כזה לזווג חיות ולהחזיר אותם לטבע, אז זה מרגיש לי מאוד הגיוני. כי אנחנו הרסנו דברים, אנחנו נצאים לתקן אותם. אבל גם גן חיות, שאתה בא ואתה מסתכל על אריה, זה גם כבר קצת מוזר.
נכון.
בגלל זה אנשים הולכים ליותר כזה, נגיד, כמו שהיינו בסרילנקה, רצינו לראות פילים, ואז התחלנו לקרוא על זה, והבנו שכל המקומות האלה גם מתעללים בחיות, ושזה פשוט כאילו אתה יכול לבוא ולא יודעת מה, לעזור לפיל ולטפל בו, ושלפילים לא יודעת מה, שצריכים עזרה, אז בעצם לא, והם מאוד קובלים אותם למקומות, וזה עדיין נורא נורא בידורי.
ואז בסוף כן ראינו פילים, אבל בדרך שהיא אחרת, בטבע.
כן, הלכנו לספארי, אל תלכו למקומות, תחשבו על הכל פעמיים.
כן.
באמת תחשבו על הכל פעמיים, כנראה שלא יהיה מקום, במיוחד לא במדינת עולם שלישי, שבאמת צריכים את הכסף, שפשוט יראו לכם משהו בצורה שהיא כל כך הומניטרית. אם אכפת לכם, אז אם אתם פשוט מסתקרנים, אז תלכו לראות פילים בספארי. אם אתם רוצים לעזור, תתרמו לעמותה שאתם יכולים לסמוך עליה.
אני רוצה לספר סיפור על מישהי שבעצם הופיע בפריק שאוז. אז לבחורה קוראים שרה סריטה ברטמן, או ונוס האוטונטונטוטית.
האוטונטונטוטית.
אני לא אקרא לה ככה, אני אקרא לה שרה, בסדר? אז מה שקרה לה... היא בעצם בחורה שנחטפה מדרום אפריקה מהשליטים שם, למרות שזה היה לפני 200 שנה, אז היא בכל זאת נחשב שהיא נחטפה, שזה מוזר, כי לא הייתי חושבת
כנראה שהם מכרו אותה פשוט.
כן, מכרו אותה פשוט. היא נכתבה על ידי רופא סקוטי בשם אלכסנדר דנולפ, שהתמחה במכירת פריטים אקזוטיים. היא נכלאה בכלוב ותמורת תשלום יוצגה בלונדון. הצופים, כאילו, תמורת תשלום נוסף, הרשו למשש אותה ולגעת בה. מה הקטע שלה היה? שהיה לה ישבן מאוד מאוד מוגדל, מאוד מוגדל, באמת, בצורה מסיבית, וגם איבר מין מוגדל.
הוא הראה את הערומה?
לא, אז היא ממש התביישה, היא תמיד, היא לא נתנה לאנשים לראות את זה, אבל זה מה שאנשים באו לראות. ומי ששילם תשלום נוסף גם יכל לצוות את ישבנה כרצונו.
נייס.
עכשיו, מה קרה? בלונדון באותה תקופה, לפני 200 שנה, הייתה תנועה לשחרור עבדות, והם מאוד לא אהבו את כל העניין הזה. הם היו כזה, זה נראה לי שיידי. אז הם אפילו הגיעו לבית משפט, ואפילו הביאו אותה כאילו בפני בית משפט, והיו כזה, מה דעתך על זה? כאילו זה הכל מורשה, והיא תחת סחיטה באיומים ולחץ רב, אמרה לא, זה בהסכמה, הכל בסדר.
אני מתה על זה שקולים אותי בכלוב וכל מיני זרים נוגעים בי.
כן, איך אני אומרת את זה? זה פשוט, וואו. ואז כאילו, הבעלים שלה כדי למנוע תביעות נוספות ושיחרימו את המופע שלו, בעצם מכר אותה לבחור צרפתי שהביא אותה לפריז. ובפריז כבר אין שום תנועה נגד עבדות, הכל שם בסדר, זה בסדר לכלול אותה בכלוב, ויוצגה בעצם בפריק שואוז של, שהיו שם גם כאילו בעלי חיים, ובאמת לפי מה שקראתי, היחס שם היה הרבה יותר גרוע מהיחס שהיה אליה בלונדון.
מסכנה.
וגם היא התחילה להשתתף בניסויים של כל מיני רופאים וחוקרי טבע.
פשוט כי הייתה בחורה גדולה.
היא הייתה בחורה, לא, היא לא הייתה גדולה. פיזית היא לא הייתה גדולה, רק
התחת שלה היה
ענק. ואז היא התחילה להיבדק על ידי כל מיני רופאים וחוקרי טבע ודברים.
וכולם יודעים איך הרופאים אז אהבו לתפקד.
עד שבאמת כאילו כל העניין של הפריד שואוז מאוד דח, והיא בעצם מדרדרה לזנות ולחיי עוני. עד שהיא מתה ככל הנראה מסיפיליס. אבל הסיפור לא נגמר שם. כי אם הוא היה נגמר שם, אז זה היה כיף. אז
לא, זה נורא עצוב כבר.
אחד מחוקרי הטבע שחקר אותה עד אז, בעצם מצא את הגופה שלה, שימר אותה, שימר חלקים ממנה כזה, את המוח, את איבר המין שלה, כל מיני חלקי פנים, והשתמש בזה בעצם כדי לפתח תיאוריות, סקסיזם חברתי ודרוויניזם חברתיים גם כן, ועל ההבדל בין האישה האירופאית הנאורה והצנועה והכחושה לבין האישה האפריקאית הפראית, ספציפית מאותו שבט שלה, ובעצם ליצור כל מיני השוואות ביניהם, וממש
זה הגזען,
פרסם
רצח,
מאמרים. כן, גזען, אפילו לא מסתיר את זה.
כן.
הוא היה גזען.
לבנים, ייי, שחורים לא.
כן. אבל מה הקטע הכי מטורף?
אוקיי.
כל חלקי הגוף שלה הוצגו בפריז עד אמצע שנות ה-70, זאת אומרת לפני בערך 50 שנה.
זאת אומרת, סבא וסבתא שלנו יוכלו כזה לעשות טיול בפריז.
וללכת לראות את חלקי הגוף שלה, שזה
עכשיו
הזוי.
עכשיו קברו אותה בקבורה שהיא הולמת.
אז מה קרה?
לבנים.
איפה לפחות? קרה השינוי? היא מתה בתחילת 1800, כן, בתחילת המאה ה-19, וזה קרה בסוף, כאילו באמצע שנות ה-70, הפסיקו להציג כבר את חלקי הגוף שלה, אבל הצרפתים לא שחררו. נלסון מנדלה, שהיה מדרום אפריקה, שזה המקום, המדינה שממנה היא נחטפה, ביקש שיחזירו את חלקי גופה, והמסע מותן אמר להם, לא, יש לנו עוד הרבה דברים מדעיים לחקור מהגוף שלה. וכזה, האישה מתה לפני 200 שנה, מה אתם רוצים ממנה? מה גם שהיא לא נתנה אישור לעשות שום מחקר בגופה?
מלכתחילה לא היה להם, זהו, מלכתחילה לא הייתה להם שום זכות לעשות את זה, אז מה, אתם ממשיכים משהו שאתם לא אמורים לעשות בכלל מראש?
נכון, זה היה ממש הזוי. עד שבסוף, רק באיזה 2002, הוחזר והגיע לקבורה בדרום אפריקה.
כבר שממנו הגיע?
לא נראה לי, לאו דווקא לכפר שממנו הגיע, אבל כי ממש כזה, הקבר שלה הוא מקום עלייה לרגל, ויש הרבה מאוד
דבר.
לכזה, פעילי זכויות אדם. וגם כאילו הרבה ארגונים של כזה זכויות אדם, קוראים על שמה, בתי יתומים, דברים כאלה, מקלטים לנשים.
כן. אני משערת רצמי שזה נורא פשוט, כי אתה מסתכל על זה ואתה מבין שהיא לא הייתה היחידה.
כן, אבל הסיפור שלה הוא ממש מראה כמה מצד אחד החברה נהייתה באמת יותר נאורה כזה, לאיזה פיק של כזה. היא מגיעה לבית משפט, אפילו נותנים לה לדבר וכזה להגן על עצמה, ומצד שני, כאילו, היא 200 שנה שמורה בפורמלין, כי מישהו החליט שהיא מעניינת כביכול גנטית. זה ממש עזוי ועצוב.
כן, זה באמת ככה. זה מאוד עצוב, זה תמיד עצוב. נשמע על סיפורים כאלה ועל... איך שאנשים פשוט מנתקים את עצמם... או איך שאנשים מנתקים אנשים אחרים מהאנושות.
נכון.
אז אם אתה מספיק מעניין בשבילי, אז כבר לא אכפת לי.
זה נורא.
טוב. גם לי יש סיפור, אבל יש לי סיפור שונה.
אוקיי.
יש לי סיפור שהוא יותר...
שמח?
לא הייתי אומרת שהוא שמח, הוא פשוט כבר... דבר שונה יותר נאור מבחינת האנשים, זה עדיין לא וואו, אבל זה לא מין סיפור התעללות כל כך מזעזע. זה סיפור עם הרבה כיוונים, פשוט.
אוקיי. Okay.
אז אני הולכת לספר על גרדי סטיילס. סטיילס.
סטיילס? כמו הרי סטיילס?
לא, אני ממש לא רציתי שזה יגיע לשם. ובעצם הכינוי שלו היה ילד הלובסטר, או כזה לובסטר בוי, בגלל מוטציה גנטית בשם אקטרוגקליה, שזה בעצם מוטציה, האמת שאני ראיתי פעם מישהו עם כזה דבר, ראיתי חובשת, אז פשוט ראיתי מלא אנשים, והיה אצלנו מטופל אחד, שהיה לו את זה גם, זה כשהזרת שלך ושלושת האצבעות עד לאמה מחוברות, או אפילו בעצם כל האצבעות מחוברות, ואז רק האגודל נפרד, או שהאגודל והמורה מחוברות, ואז זה יוצא כאילו, יש לך צוותות כאלה.
עושים מפרדות? מה עושים בימינו?
מה?
מפרידים את האצבעות או שזה גוש אחד?
הבחור הוא היה ככה והוא התנהל.
הבחור בצבא.
כן. כזה, אני לא יודעת, אולי כן מפרידים את זה. אני משארת לעצמי שכבר יש דרכים לעשות את זה. אולי זה גם תלוי בחומרת המצב, כי אצלו עוד ראו אצבעות, והתמונה שראיתי של...
לובסטר בוי?
של הלובסטר בוי, של גרדי, היו ממש, זה ממש נראה כאילו יש לו יד עם אגודל מסיבי.
אוי.
כן, וזה היה ממש גנטי, גם לאבא שלו היה את זה, והם היו ארבעה אחים, ומתוכו לא ולאח שלו היה את זה גם, ובתור משפחה הם כזה הופיעו בפריק שאוז. זה היה ממש העסק המשפחתי שלהם, הם הופיעו בכל מיני מקומות, הם קוראו לעצמם משפחת הלובסטרים, ומה שעוד איזו תופעת לוואי שקורית בגלל הדפורמציה הזאת, בגלל היבוט הזה, זה שהפלג גוף העליון שלהם נהיה ממש חזק, כי זה לא רק בידיים, זה גם ברגליים, אז הם לא יכולים ללכת, והם הרבה פעמים על כיסא גלגלים, אבל גם הם מאוד אוהב כזה מרימים את עצמם למקומות, וזה גורם לכל הפלג גוף העליון שלהם להיות מאוד חזק, ברמה שהם יכולים פשוט לשבור למישהו את הצוואר, בניסיון לחנוק אותו.
אוי ובוי.
והוא באמת היה מאוד אלים, הלובסטר בוי הזה.
את אומרת שכאילו הלחנוק מישהו זה סיפור אמיתי, של לנסות לחנוק מישהו.
כן, 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 הוא היה נורא אלים, הוא גם הידרדר לאלכוהוליזם בשלב מסוים.
אוקיי. אבל מה שונה בו לבין כאילו האחים שלו, למה זוכרים אותו? למה הוא הלובסטר בוי?
כי הוא ספציפית הידרדר לאלכוהוליזם, הוא גם, הוא התחתן עם מישהי שנראה לי גם איתה בפריק שואו, קוראו לה מרי טריז, והיה נשמע שהיא הסיבה לאלכוהוליזם שלו, כי הוא נהיה אלכוהוליסט, ואז היא התגרשה ממנו, והוא הפסיק לשתות, ואז הם התחתנו עוד פעם, והוא עוד פעם התחיל לשתות, כנראה שלא עשה לו טוב חיי הניסויים האלה, היו להם גם ילדים, והוא היה מאוד דלים, לא אהבו אותו כל כך, ובערב הכלולות של הבת שלו, הוא ירה בארוסה.
אוקיי.
ועל זה הוא היה אמור להישלח לכלא, אבל בגלל שבכלא לא היה מישהו שיוכל לטפל בו, זה הכל גם היה כזה במאה ה-20. בגלל שלא היה מי שיטפל בו בכלא, אז פשוט הביאו לו מעצר בית מאוד ארוך, וכזה כל מיני תנאים שונים.
אוי.
פשוט לא שלחו אותו לכלא, כי לא היה להם איך לשמור עליו שם. כן, זה... לא כל כך עזר, הוא עדיין המשיך להיות מאוד צנוע על כל השכנים שלו, והמשיך באמת להיות אלכוהוליסט, וכנראה גם להתעלל במשפחה שלו. דרך אגב, גם אבא שלו היה מתעלל בו, אז זה מאוד הגיוני שזה פשוט
המשיך שם. מעגל התעללות.
ונדבר רצח. סתם. אז אשתו, מרי טרז, היא הייתה נשואה אליו עוד פעם מחדש, אחרי שהוא בעצם אחרי המשפט הזה, אבל לא אהבה אותו. אז היא שכרה נער מהקרקס שבו הם עבדו, מושל בן 17, והיה לו $300, ורצתה שהיא תטפל בו, שיריח את הפטוניות מלמטה.
אוקיי, אוקיי.
לא, לא לשכב איתו, רצתה שהוא יהרוג אותה.
אותה?
לא, אותו. היא רצתה שהוא יהרוג אותו.
אה, שהוא יריח את הפטוניות מלמטה. אוקיי.
אוקיי, אני מצטער, זה היה מבלבל.
זה היה ממש גס לרגע.
מרי תרז שכרה מישהו שיהרוג את בעלה, הלובסטר בוי.
הוא כבר לא בוי, שהוא כבר לובסטר מן.
כן, הוא עדיין המשיך לכל זמן בערך לובסטר בוי.
אוקיי.
בעצם הוא שיתף את הפעולה, ובאמת הרגו אותו בסוף, והוא נכנס לכלא.
אה, בוי.
הקטע זה שיש עוד סברות, שהוא מת בדרך אחרת, כאילו לא לגמרי בטוחים לגבי זה. הסברה האחרת זה שמרי תרז פשוט דיברה על זה, ואז היא גם דיברה על זה עם השכנים שלה, ואחד השכנים שלה שמע את זה, והוא החליט לעשות, לקחת דברים בידיים, והוא פשוט פרץ לבית שלהם בזמן שגרדי ישן סיגריה וראה טלוויזיה, ממש מפורט, ופשוט ירה בו עם נשק אוטומטי.
אוקיי.
וזהו. עוד פעם, מאוד לא אהבו אותו, בהלוויה שלו היו בקושי 10 אנשים.
אוי.
כי ממש
לא סבל. האם אשתו הייתה שם?
מה?
אשתו הייתה שם?
אני לא יודעת, אולי היא הייתה כבר בכלא. כי זה די ברור שהיא זאת שעשתה את זה. ואף אחד גם לא רצה כזה להתנדב כדי לסחוב את הארון קבורה שלו.
אוי, זה ממש עצוב.
כן, כנראה שהוא פשוט היה ממש מניאק, תקשיבי.
אבל זה ממש מוזר. אני חושבת שאני הייתי חושבת שאם אתה בן אדם שהוא כל כך כזה, כי אני חושבת שאנחנו גדלים כדי לחשוב בצורה מוזרה על מוזרויות, כאילו בתור ילדים כזה ממש, נגיד אני הייתי רגילה שמקניטים על זה, וגם כאילו בתור מבוגרים, כאילו אנחנו עדיין כזה מסתכלים נראה לי קצת מוזר על מוזרויות. אז זה שהוא כאילו היה איש משפחה ו...
אני חושבת...
וזה והכל, והכל היה...
כן. אני חושבת שפשוט זה ש... שהיו להם קשרים בתוך הפריק שואו. Mm-hmm. כאילו, עוד פעם, נראה לי, אשתו גם עובדה בקרקס, היא כנראה גם הייתה עם מוזרות מסוימת, ואז פשוט יותר קל לך לימוקטר כן. כזה, טוב, אני מוזר והיא מוזרה, מי יקבל אותנו אם לא אנחנו? Mm-hmm. הם עדיין היו מאוד ממורמרים אחד כלפי השני, כי הוא לא היה נחמד. אני משערת לעצמי שגם ההורים שלו, שניהם עבדו בקרקס. פשוט ספציפית כזה, הבעיה הגנטית זאת הגיעה מאבא שלו.
כן. אבל נראה לי שזה גם קשור בדרך שבה אנחנו תופסים אנשים אחרים. גם, אני שוב אומרת, הייתי מצפה שכאילו הוא יהיה איש נחמד. בגלל שהוא כל כך מוזר, אז שהוא יהיה נחמד.
זהו, זה חושב שכאילו היה לו מאוד נוח בחיים, כדי שהוא יהפוך להיות כל כך קרבי.
כמה זמן חיכיתי בבדיחה הזאת.
מה, זה הספונטני.
מה?
אני תמיד כזאת שנונה. אני לא יודעת איך זה פשוט... אולי כזה הייתה לו עבודה קבועה, והוא בטח גר עם עוד אנשים שכזה... אני משארת לעצמי שאולי היה מאיזה סופר עשיר או משהו, שהוא גר עם עוד אנשים שהם נחשבים למוזרים בחברה, גם אם זה לא מבחינת בעיה גנטית, אלא יותר פשוט נרקומנים או... אנשים פשוט מאוד לא, שלא מצליחים להשתלב טוב.
Low lives.
כן, כזה. ואז הוא פשוט מצא את עצמו שם. וכן, זה ממש נשמע שכזה הבת שלו התחתנה, ואז הוא הרג את הרוסה המסכנה.
כן.
גם הוא מסכן, כן. דרך אגב, היה מישהו עם אותה המחלה, שהוא עכשיו מופיע, וקוראים לו אנג'ה סלקס, הוא מטקסס. וקוראים לו, הכינוי שלו זה בלק סקורפיון. הוא היה מופיע בפריק שואו האחרון האותנטי שהיה קיים, שזה כנראה עד ממש לא מזמן. לא ראיתי מתי הם הפסיקו להופיע, יש להם אתר ממש מוזר כזה, שרואים שבנו אותו ב-2005, ואתה לא באמת יכול לעשות שם משהו, אבל הוא ממש היה חלק מזה, וקראו לזה... 999 עיניים, וברגע שהמופע הזה נסגר, זה פשוט אפשר להופיע בטלוויזיה וכאלה. כאילו הוא עצמאי, הוא סבבה עם עצמו. הוא עושה את הדברים האלה, מה שגם באמת הוביל אותי לקרוא על כל מיני סדרות טלוויזיה. באנגליה הייתה איזו סדרת טלוויזיה שכל פרק הראו מישהו עם איזושהי בעיה תורשתית, אבל לא הראו את זה בקטע של פריק שואו, זה יותר בקטע של להעלות מודעות.
כן.
אבל הרבה מבקרים באמת אמרו שבואו, אתם פשוט רוצים להעלות רייטינג, כי אנשים רוצים לראות את הדברים האלה, וזה באמת הושווה למין פריק שואו מודרני.
לי זה מאוד הזכיר כשהעלינו רק את הנושא הזה לדבר עליו, אז את אמריקן הורר סטורי, שהייתה להם עונה שלמה על מופע פריק שואו, שהם ממש כזה חיכו את אחד מהמופעים שהלכו כזה בארצות הברית, וכזה ממש...
הוא היה חלק מהעונה הזאת, הגרד. לא ראיתי את הסדרה, פשוט קראתי את זה.
והם ממש כזה שינו אנשים לצורה כאילו, עשו להם כזה כל מיני מוטציות ב-CGI נראה לי, אבל כזה, ממש כזה עם פוסטטיקס וכאלה שיראו ממש דומה למקור, כדי ממש זה.
כן, אנשים אוהבים עדיין לראות את זה, וגם אני פחות רואה טלוויזיה, אבל יש כל מיני סרטונים בווייס, או יש גם איזה ערוץ יוטיוב אחד שאני לא באמת זוכרת איך קוראים לו, אבל גם הוא מדבר על כזה חיים, אנשים שבאמת פשוט משנים את עצמם, כל מיני אישה שרוצה להיות כמו ברבי, ומנסה להוריד לעצמה גם את ה-IQ, או מישהי שעושה כל הפרצוף שלה...
מה? זה ממש דפוק.
יש מישהי שרוצה להוריד לעצמה את ה-IQ כדי להיות כמו בובה או משהו. היא עושה, היא עושה את הניתוחים הפלסטיים, אבל זה לא מקורי. אני רוצה גם להוריד לעצמה את ה-IQ. לעצמה את ה-IQ. אז היא ממש עושה מין תרגילים כאלה של לא לחשוב על כלום.
זה יותר מדי חכם בשביל...
נכון, זה פשוט, זה עזוי בטירוף. כשתעשה סמים או משהו, זה מוריד את ה-IQ.
לא לעשות כלום, לא לחשוב על כלום, זה יותר מדיטטיבי, אחותי. אנשים שיש להם...
גם זה... זה גם מפתח חלקים מסוימים במוח.
נכון. היא רוצה להימנע מזה.
או שיש אנשים ש... כזה גם, כל האנשים האלה שעושים כזה מלא פירסינגים, ויש את אישה לטאה, שהוא כולו בקעקועים כאלה ירוקים,
כן, ויש לו לשון מפוצלת. כן, זה שעשה קעקוע בעין.
כן.
אוי, שמעתי עליו. אבל מה שפוזר לי...
הוא גם מופיע.
מה?
הוא גם מופיע.
כן, הגיוני.
כי הוא עושה כל מיני דברים גורים כאלה, הוא תוקע בעצמו כל מיני מחטים.
איך.
ושיט.
כן, יש את האנשים האלה שתוקעים לעצמם דברים כזה, באור כזה.
כן.
אוי.
אז זה עדיין קיים, זה פשוט נראה לי נהיה יותר עצמאי, או אנשים שכנראה מרגישים שהם מוזרים והם לא הצליחו להיפטר מזה, אז הם פשוט מאמצים את המוזרות שלהם ומרוויחים על זה כסף.
זה שוב ממש מתקשר לי לכל העניין של כאילו מתי זה לגיטימי ומתי זה לא. כי אני חושבת שאם היינו רואים את האנשים האלה ברחוב, כמו שאמרת על הבחור הזה שהיה בצבא, אז היינו חושבים שזה מביע מעט סלידה. כאילו לפחות אצלי, אני יודעת שהייתי כזה סולדת כזה עניין.
אני יותר הייתי מופתעת.
אבל מצד שני כשזה כזה מופע של כזה פריק שואו, אז כאילו אנשים ציפייה למה הולך להיות שם, או כזה, אנשים, כמו שאמרת שאנשים ממש רצו לראות את המוזרויות האלה בטלוויזיה.
כן.
כי זה רייטינג, אז מתי זה מעניין ונחמד, ומתי זה מביע סלידה ומוזר באמת?
בידור כזה תמיד מרגיש לי ברמה מאוד נמוכה. תמיד מרגיש לי שאם האנשים הסכימו לזה, מאוד יכול להיות שזה פשוט כי הם צריכים את הכסף, זה בסה, אבל בסדר, אנשים מסכים לכל מיני דברים כי הם צריכים כסף, זה עדיין מרגיש שכמו בידור מאוד זול לצרוך. כשאני ראיתי את הבחור ההוא, אני לא שמתי לב לזה בהתחלה. פשוט שאלתי אותו למה הוא צריך, או על מה הורידו לו פרופיל, ואז הוא היה כזה, הוא הראה לי את הידיים שלו, והייתי כזה, אוקיי. ורק אז שמתי לב לזה, אבל בגלל שאני הייתי בעמדה שהיא מאוד כזאת רשמית, אז יותר התעסקתי בהלוואי שאני לא הראיתי הפתעה או כזה, איזה רגש לא רצוי, כדי לא לגרום לבן דם להרגיש לו בנוח, מעבר לזה לא היה לי אכפת. אחרי זה ראיתי אותו עוד פעמים, וזה היה כזה, הבחור עם האצבעות המוזרות.
אבל מרגיש לי שזה שוב מתקשר לה, ברגע שאת אומרת שנגיד, נכון, הגיוני שהם שם בשביל הכסף וכאלה, אבל זה שוב מתקשר לה לעניין שכזה, העולם, לאנשים יפים יותר קל לחיות בעולם, והאם כאילו זה הוגן, זה חד משמעית לא הוגן שישפוט אנשים על כזה דברים שהם לא, שזה לא בשליטתם, זה לא בשליטתנו, מה שקורה לגוף שלנו רוב הזמן. כאילו זה הרבה מאוד השפעה של גנטיקה, והרבה מאוד השפעה של כזה מוטציות גנטיות, והרבה דברים שלפעמים מתגלים כטובים, ואז הם ממשיכים הלאה, ולפעמים מתגלים ככאילו ממש לא בסדר, אבל אני חושבת שאנחנו כחברה מודרנית היינו רוצים לא לחשוב על אנשים בצורה הזאת.
אני חושבת שלא, כי אני חושבת שהרבה אנשים לא רוצים, אם מוטציות גנטיות לא רוצים ליפול באופן אוטומטי לתבנית של או שצריכים לרחם עליי, או שאני צריך לבדר אנשים.
נכון.
ואנחנו גם נהיים הרבה יותר פתוחים לדברים. גם מוזרויות, יש להם ספקטרומים, כן? אנחנו דיברנו עכשיו על אנשים שזה ממש יוצא דופן, אבל תכלס, אם הייתי רואה בן אדם שהוא ממש ממש גבוה, אפילו אם זה היה בצורה שהיא כבר יוצא דופן, אז הייתי מתלהבת מזה. הייתי כזה רוצה לעמוד לידו, ולנסות להביא לו כיף או משהו. את מבינה, זה גם אולי איזו מין התקדמות כזאת, לאט לאט, למה נהיה פחות ופחות מוזר.
מעניין. אז את רוצה שנסכם?
כן.
אז אסתר, מה את לוקחת איתך לצפריר?
אני חושבת שאני לוקחת איתי לצפריר הרבה נימוסים. פשוט להבין שאף אחד לא חייב לשום דבר, ושאנשים שנראים שונה, גם אם זה מעניין אותי, הם לא כאן בשבילי. והם לא כאן בשביל לבדר אותי, ושאני אציק להם ואשאל אותם שאלות. גם לפעמים זה מסקרן. ושפשוט יש גבול, לדעת טוב את הגבול בין הסקרנות האישית שלנו, לבין היחס שאנחנו מעניקים לבני אדם, ושמוזרות זה גם משהו שמשתנה כל הזמן.
נכון. האמת היא שמה שאמרת עכשיו ממש מתקשר לי למה שאמרת מקודם על אנשים גבוהים. אני יודעת שזה לא כזה מוזר, ובגלל זה הרבה אנשים מאפשרים לעצמם, יש ממש כזה, ראיתי הרבה בפייסבוק כזה סטיקרים של כזה אנשים גבוהים, שהם כזה, yes, I'm this and this height, no, I don't play basketball, no, I don't play volleyball, no, yes, כאלה, כזה את השאלות שתמיד שואלים אותם.
מזג האוויר.
אנחנו, כן, כן, yes, the weather is nice. כן, וזה הרבה פעמים מתקשר לזה שאנחנו באמת, הם על התפר הזה של כזה, זה מוזר, אבל זה לא כזה מוזר, כאילו שזה בסדר לשאול, וזה באמת גם לא לגיטימי, זה לא לגיטימי, כזה...
אם אתה חושב... כי זה פשוט להתפדח על חשבון מישהו.
נכון.
קצת.
אז נראה לי מה שאני אקח לצפריר, זה יותר את העניין של, זה בסדר להיות מוזר, כאילו, זה סבבה. ואנשים מתבגרים, ויכול להיות שכזה... ושנראה לי שהמוזרות מעצבת אותנו בסופו של דבר בהרבה מאוד מובנים, וגורמת לנו גם לחמלה בהרבה מאוד מקרים, של כזה להבין איך אנשים בסיטואציות לא נעימות מרגישים, לעומת החוקרים הצרפתים, שהם גברים לבנים פריבילגיים, שלא מבינים מה זה לשים אותך בכלוב, ושיסתכלו עליך כל הזמן.
כן. נכון.
אז זהו, נראה לי.
זה יופי.
תמשיכו כן. להיות מוזרים.
כן. Enjoy your symptoms.
כן. ביי. להתראות.